ערב טוב, אנחנו מתחילים, פותחים בפרק החובל. פרק החובל, כשמו כן הוא, הוא כמעט כל הפרק, כמעט כל הסוגיות שבפרק, עוסקים באדם החובל. פירוש הביטוי חובל, באדם, אדם החובל, כווני אדם שפגע באדם. דיני זיקין, אפשר לחלק אותם לארבע. נזקי בהמה, נזקי אדם, נזקי גופו, הוא עצמו יזיק, אבל יש גם חילוק למי מזיקים. נזקי בהמה בבהמה, נזקי בהמה ברכוש, נזקי אדם בהמה באדם, נזקי אדם ברכוש, נזקי אדם באדם. המילה חובל פירושו אדם שחבל בחברו. וזה הנושא של הפרק הזה. ולכן הפתיחה של המשנה בעצם קובעת את כמעט כל הנושאים שיופיעו בפרק. חובה בחברו חייב עליו משום חמישה דברים, בנזק, צער, ריפוי, שבט ובבושת. פחות או יותר השיעורים שלנו בשבועות הבאים, סליחה, יש שיעור אחד בנזק, שיעור אחד בצער, שיעור אחד בריפוי, חייל בשבט, ושיעור בבושת. פחות או יותר עם כמה סטיות קטנות. הרמב״ם, מעניין, שהרמב״ם חילק בדיני נזיקין, יש לו ספר, בספר נזיקין, אז יש לו הלכות נזקי ממון, ויש לו הלכות חובל ומזיק. חובל המזיק, הכוונה היא אדם החובל באדם המזיק. אין הרבה דינים מיוחדים באדם המזיק, חוץ מאחד, שהוא המשנה בסוף פרק שני. רק שנייה. שאדם מועד לעולם. אז בניגוד לנזקי ממון, באדם יש חיוב גם באונס, אונס כרצון, שוגה כמזיד. אדם החובל, אז יש את הנפקמין הגדול, יש פשוט נושאים חדשים, דיינו שהוא חייב בחמישה דברים, וצער, ריפוי, שבט ובושת, הם חדשים לחלוטין. ממונו שיזיק, שור ובור ואש, אז אין בכלל חיוב על צער, ריפוי, שבט ובושת. נזק, שזה הנושא שלנו היום, גם מצד השם, זה בא כאילו, במידה, לפחות במבט ראשון, להשוות את הנזק של בהמה, שגם נקרא נזק, ומה שאדם עושה, האב הראשון, הסוג נזק הראשון שמופיע פה, נזק זה אותו שם שמופיע בבימה. ולכן אנחנו היינו מניחים אולי שמדובר באותו אותו מזיק ממש, אותו חיוב ממש. וזה יהיה בעצם היסוד הכי גדול, הכי חשוב בדיוננו היום. אוקיי, שמו זה יותר טוב עכשיו? הגברתי קצת את המיקרופון, אבל אני רואה ש יש כאן צבעים, זה מתחיל להיות צהוב. אדום זה אסור, צהוב זה לא רצוי. טוב, אני מוריד טיפה שזה לא קל. אני מוריד טיפה כדי שזה יישאר בצהוב, בירוק. אוקיי. טוב, אז אנחנו לא קוראים את המשנה, רק החלק הראשון. בנזק, כיצד שימה את עינו, קטע את ידו, שיבר את רגלו. רואים אותו כאילו הוא עבד הנמכר בשוק, ושמין כמה יפה וכמה הוא יפה. אז המשנה, אין למה להגיד לגבי נזק, חוץ מהשאלה איך שמין אותו. והתשובה היא ששמין אותו כעבד הנמכר בשוק, כמה לפני וכמה אחרי. הגמרא משתמשת בביטוי לגבי נזק, איברים שאינם חוזרים. אז כוונת נזק הוא ההפסד הפיזי הקבוע של אדם, וזה המקרים שמובעים כאן משנה, שימת עינו, אין לו עין. כיתה את ידו, אין לו יד, שיבר את רגלו, אז אין לו, אז אין לו רגל. ראשי איברים שאינם חוזרים. אם אדם חובר בחברו ואין נזק קבוע, אז יהיו תשלומים. התשלומים זה יהיו תשלומים אחרים. שבט, ריפוי וצער, שבט וריפוי, מה ש... לכאורה היום, כשתובעים מישהו על נזק גופני, אז עושים חשבון שכולל, ודאי כולל גם, אולי בעיקר מסתמך, על שבט וריפוי. אז מה זה בדיוק שבט של חז"ל? אנחנו נראה כשנגיע לשבט בעוד כמה שבועות. אז נזק זה התשלום שמשלמים על חסרון העבר. וזה באמת דומה לרוב המסכת של נזקי בהמה. שור שנגח את חברו, אז מת שור, או שהוא ניזוק בצורה רצינית, משלמים על עצם החיסרון, מה שחסר פה. שן, אז היא בהמה אכלה את מה שהיא אכלה, אכלה פירות. אז הפירות אינם, משלמים בשביל שווי הפירות. איך מעריכים את הפירות? רואים כמה הפירות שווים בשוק. אז המקביל, בהנחה כרגע שזה צריך להיות מקביל, זה לראות כמה שווה היד של אדם בשוק. אלא מה? כמובן, אנחנו מבינים שאין שוק לדבר כזה. אז משנה אומרת שיש שוק. עושים את השוק, יש מקום שמוכרים אנשים, וזה שוק העבדים. הבן אדם, בתור בן אדם, לא משנה אם הוא בן חורין או עבד. אם נמכור אותו, כלומר, אם נפוך אותו עבד ונמכור אותו, כמה הוא יהיה שווה? אלא שגם יש עוד בעיה. תראינו שאין שוק שמוכרים איברים. אז עושים, זה כבר נכון נראה סביר, זה עושים חישוב, זה אפילו לא נראה לי כמו חידוש. איך להעריך דבר שלא נמכר לבד, אז, 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 אז מעריכים אותו על גבי היחידה שאלה היא שייכת. וזה פירוש המשנה, כמה היא יפה וכמה היא יפה. כלומר, כמה שווה העבד, המקביל לו עבד, לפני שסימה את עינו, וכמה הוא שווה אחרי, ההפרש הוא הערך של, של העין. בקיצור, נמרץ, כי עצם הרעיון למדנו, בפרק שישי, היה לנו דין, שכשמריחים שדה, שנאכל על ידי הפירות, נאכלו על ידי, ידי בהמה, אז לא שואלים כמה שווים הפירות שהבהמה אכלה, אלא מעריכים את הפירות על גבי שדה. בגמרא הזכיר גם 60, מכפילים את זה ב-60, בשדה גדול פי 60. לשון המשנה זה השדה. והגמרא בפרק רביעי בדף מם... בדף ממזיין, זה פרק חמישי, בדף ממזיין, הגמרה הזכירה את אותו דין שלמדנו בפרק שישי, שמזיק שדה של חברו, ביחד עם קוטע יד עבדו של חברו. המקרה המקורי שם זה ולד על גבי פרה. מישהו הזיק ולד, כלומר גרם לבהמה להפיל, אז אין שמין לפרה בפני עצמה ולבד בפני עצמה, עצמו, אלא שמין לבד לגבי פרה, וכן אתה מוצא בקוטע יד עבדו של חברו, וכן אתה מוצא במזיק שדה של חברו. לגבי מזיק שדה של חברו, אז הגמרא בהקונה שלמנו דיבר על כך שלא להכחיש יותר מדי את המזיק. אז אם אנחנו מחברים כאן את הנקודות, עם זה שווה לזה, אז גם שקוטע יד עבדו של חברו, מעריכים את היד על גבי העבד ולא לבד. כמובן, יש כאן הבדל גדול, יש אפשרות להעריך את הוולד שלא על גבי פרה, ולהעריך את הפירות הניזוקים שלא על גבי שדה. אבל אין באמת אפשרות להעריך את היד שלא על גבי, שלא על גבי העבד. אז אני רק מזכיר, אז דיברנו על שתי אפשרויות, האם זה באמת רק... שאלה של חישוב, מה יותר פייר, מה פחות פייר, מה מפשר בין האינטרסים של שני הצדדים, או שיש שם בעצם אמירה. דהיינו שרואים את החפץ הניזוק כהחפץ הגדול שירד. השדה בלי ערוגה אחת, בגלל זה השדה נזרוק, לא שהערוגה נזרוקה. לכאורה היינו חושבים שזה הדרך הנכונה, הסברה הנכונה לגבי עבד, לגבי בן אדם. האדם שאני קטעתי לו את היד, אז זה האדם שנזרוק, לא היד. אין יד זה לא סביר כל כך. מן הסתם, לא היינו רואים את היד כהדבר שנפגע, אלא בן אדם נפגע בגלל שאין לו יד. בכל מקרה, השומה הפרקטית לכאורה מחייב את השומה בצורה הזאת. הראש על המקום, הראש אצלנו על המקום, באמת מחבר בין הגמרות האלו, בין הגמרה שלנו ובין הגמרה בקונס שלמדנו, וכותב הראש בסימן א', ולהקל בכל השומות אנו למדים מבאר בשדה אחר. דאמרה תורה לשום ארוגה אגב שדה. הגמרא בדף נ"ח אמר שלא שמין את ארוגה אלא אגבי השדה בגלל שכתוב הוא ביער בשדה אחר, שזה באמת משהו שזה דין בחפצה. היסוד שניזוק היה השדה, כמו שכתוב, הוא ביער בשדה אחר. אז הוא אומר, זאת הסיבה שגם עושים אותו דבר באדם, כי זה נלמד, אחד נלמד מן השני. טוב. מרדכי שואל, למה לא שייך שבט או ריפוי אצל בהמה? אני לא חושב על התשובה, אני חושב איזו תשובה לתת. אני הייתי מעדיף שתשאל שאלה אחרת, ואז תחכה גם שבועיים. לא למה אין חיוב שבט או ריפוי אצל בהמה, אבל למה יש חיוב שבט וריפוי אצל אדם. כלומר, זו אותו שאלה, אני מודה, אבל אני חושב שהפרספקטיבה הנכונה היא לראות שהתורה החמירה בדיני אדם. בגדול, שבט וריפוי אצל בהמה הם סוגים של גרמה. כלומר, בהמה משלמת מה שהזיקה. אם בגלל זה יש הפסידים, אני מבין שהיום, במערכת המשפטית הישראלית או האנגלית, או כמעט כל מערכת המשפט, אני מניח שקיימת, אז משלמים על גרמה. לא, גרמה בנזקין פטור זה דין מיוחד בהלכה. כל מערכת משפט היום מחייב על גרמה. אז אם אני גרמתי למישהו או לבהמה, אני פצעתי את הבהמה, הבהמה שווה פחות, אבל בסדר, הוא לא יכול לקנות בהמה חדשה כל כך מהר, אז בינתיים הוא גם עבד יום של חרישה וכן הלאה. לא משלמים, זה אלו הם סוגים של גרמה. אבל אם התשובה הזאת לא ברורה לך, אז תחכה שנגיד את ההפך. כלומר, נלמד על איזה שבט חייבים, על איזה ריפוי חייבים, אני חושב שהדברים יתבררו בהקשר של החיוב של האדם, ואז מיד נבין גם את הפטור של בהמה. טוב, הנושא של הגמרא בריחות, ולא נקרא את כל הגמרא, זה גמרא מפורסמת ובאמת בסיסית לראות. הנושא של הגמרא זה מה המקור שאדם חייב נזק, ויותר נכון, כיוון שהגמרא יודעת את התשובה, אז איך מבינים שזה המקור? כי המקור הוא עין תחת עין. כן ינתן בו, עין תחת עין, שן תחת שן, קביעה תחת קביעה. וכאן יש את הסוגיה שעין תחת עין ממון. אז הגמרא כאן, באריכות גדולה, מביאה את כל המקורות, הראיות והסיבות שאנחנו לומדים עין תחת עין ממון. אני לא אכנס לשאלה הפרשנית שיש פה, אלא לצטט, בכל זאת לשים לב לרמב״ם. אשר כותב, הרמב״ם פחות או יותר מצטט את חלק גדול מהסוגיה בתחילת הלכות חובל ומזיק. וכותב הרמב״ם ניסוח מאוד מיוחד ורמב״מי הלכה ו', הלכה האחרונה של הקטע הזה שבו הוא הביא את המקורות, אף על פי שדברים אלו, פרק א' הלכה ו', אף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב, כולן מפורשין הן מפי משה מהר סיני, וכולן הלכה למייס הן בידינו. וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע, בבית דינו של שמואל הרמתי, ובכל בית דין ובית דין שעמדו מימות משה ועד עכשיו. הפירוש המילים הוא לא במבט ראשון מיד ברור. אף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב, כולן מפורשים מפי משה מהר סיני. כלומר, פירוש המילים נראה שלמרות שאלו הדברים הם פשט הפסוקים, הם גם קבלה הלכה למשה מסיני. זה מוזר מאוד. מה שייך להוסיף רובד של קבלה ממשה מהר סיני על גבי פשט הכתובים. אבל מה שכתוב הרב במשורה הראשונה היא שאלו הדברים נראים מעניין תורה שבכתב. כלומר, הרמב"ם כאן כנראה, הוא מתחיל מנקודה הזאת. זה לא דרוש. שבאמת כתוב בתורה, אין תחת עין, פחות או יותר כתוב ממש, זה פחות רמת הפשט. אבל, כמו שקורה בהרבה מקומות, אז יש איזושהי דרשה של חזר, שהוא בעצם תורה שבעל פה, שמחייב. אבל זה דין של תורה שבעל פה. הרמב"ם כותב כאן שזה תורה שבכתב. הדבר הזה הוא לכאור הרמז, נדמה לי שלא הבאנו את זה במראה מקומות, הרמב"ם בהקדמה, זה פירוש המשנה, הרמב״ם מדבר שם על המקורות של ההלכות, והוא מדבר על כך שפשט הפסוקים, אין בזה מחלוקת. כאילו הם הפירושים המקובלים למשה. כלומר, למרות שברור שיכול להיות שיש מחלוקת בפשט, אבל בתוך כל הפסוקים שיש בתורה, אז יש גם פירושים מקובלים למשה, ואני עכשיו רומז לשם משה. והפירושים המקובלים למשה לא נפלה במחלוקת. כי אנחנו, משה אבינו, פירש לנו את הפסוקים, וזה הפירוש הנכון. הרב זצל, הרב ישבר זצל, באיגרת, באיגרות הגריד, זה איגרות שהוא כתב כשהוא היה צעיר, לפני הגיעו לגיל 30, כשהוא היה ברובם בברלין, אני לא זוכר עם המכתב הזה, מאיפה הוא נכתב, כתב, זה מכתבים שהוא כתב לאבא שלו, אז הוא הסביר את הקטע הוא בפירוש המשניות, שהרמב״ם רוצה להדגיש שדין עין תחת עין ממון איננו הלכה של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כלומר דרוש החז"ל, אלא הוא הפשט האמיתי של הפסוק. להגיד את זה, אז הוא מסביר שיש קטגוריה כזאת. אתה יכול אולי להגיד פירוש אחר, אבל יש לנו פירושים מקובלים למשה, זה הפירוש איך להגיד, הפירוש הרשמי, זה הפירוש המאושר. כל פירוש אחר, יש משם בביטוי קצת חריף, כל פירוש אחר זה מחריש מגידיה, כל פירוש אחר זה פירוש הלא נכון. יש פירושים לא נכונים. איך אני יודע שהם לא נכונים? כי משה הסביר את התורה בקבלתה, לפחות חלקים מסוימים. ואילו הם פירושים המקובלים למשה. זה מעניין, זה ידוע, למי שהתעניין בזה, זה ידוע שהרב לא היה נורא עקבי. בדברים, היה בהחלט מסוגל משנה לשנה לשנות פירושים, אבל אני למדתי פרק החובה למרב לפני 40 שנה, קצת יותר, אבל בערך 40 שנה אחרי שהוא כתב מה שהוא כתב באגרות, והוא חזר לדברים פחות או יותר. באוזנינו אמר את זה בהקשר של הרמב"ם במלכות מאמרים. מה נחשב לדעות שאי אפשר להשמיע אותן. ובקשר לזה הוא חזר על הרעיון הזה של פירושים המקובלים למשה, שזה משה קיבל מעמד, זה מעמד שאולי צריכים להוכיח שהוא קיים, שמשה רבינו יש מעמד מיוחד של מפרש התורה. כמפרש התורה, ועל הפירושים ההם, זה לא הוא פרש את כל התורה, אולי פרש את כל התורה, אבל זה לא נכנס לתוך המסורה של הפירוש הנכון, אבל יש גם את ה-authorized interpretation, הפירוש המקובל, כלומר הפירוש שקיבלנו שזה הפירוש הנכון, ואין אפשרות של מחלוקת, וזה מה שנוכחים שהרמב"ם רוצה להגיד גם הרמב"ם שקראנו, זה מעניין התורה שבכתב. אז הראיות שהרמב"ם מביא בהלכה א' ב' ג' ד', הראיות שהגמרא מביאה פה, והלימודים, הם לא רק כדי לשכנע אותנו שזה הדין, אלא ואולי לכן יש כל כך הרבה ריבוי של ראיות שיש פה, סוגים לימודים שונים שבתוך הגמרא בדף פ"ג ופ"ד, זה כדי להגיד לנו, לשכנע אותנו, שזה הפירוש הנכון, ולא שזה רק הלכה הנכונה. טוב, זה בתור הקדמה. מיקי שואל שנייה, תן לי רק לחזור על הדברים. כן, מיקי שואל, זה דווקא נראה שהרמב"ם מדבר ב... סיוג, שגם אם הדרשות משכנעות, אין הדין מבוסס עליהן, אלא הלכה משהו סיני. כן, אז אני אומר, אני לא המשכתי. עדיין נשאר לי שאלה, אחרי שהרמב"ם אומר שאלו מעניין התורה שבכתב, בכל זאת הם משה מסיני. הרב הסביר שהוא לא רוצה להגיד שהלכה משהו מסיני. אז להגיד ביוק הפוך. האלף זה אני משכנע אותך. זה, אני חושב שכל מפרש טוב יפרש ככה, ואם אתה יש לך בעיה, אז תדע לך, כאן הרמז למה שהוא כתב בפירוש המשניות. אני אומר לך שאלו הם פירושים שנמסרו למשה מסיני ונמסרו עלינו. עכשיו, הלשון היא לא זהה. בספר יד החזקה הוא הדגיש שמשה קיבל מסיני. בפירוש המשניות הוא מדגיש שמשה מסר לנו. זה מזכיר את המשנה הראשונה של אבות. משה קיבל מסיני, מסרה ליהושע. הרב הסביר שמה שהרמב"ם רצה להגיד זה בדיוק אותו דבר. ההתחלה היא אף על פי שניסיתי לשכנע ואני מקווה שגם הצלחת לשלח אותך שזה באמת הפשט של הפסוק, אם אתה לא חושב ככה אז בכל זאת תדע לך שאין לך אפשרות לא לחשוב ככה, כי אלו הם קיבלו עצמם ממשה ומעולם לא עירר אדם הזה, וכך היה בבית דינו של שמואל הרמתי, וכך היה בכל בית דין ובית דין עד היום הזה, ולכן זה הפירוש הנכון. אין בזה מחלוקת או פקפוק או אפילו אפשרות לחשוב אחרת. ככה רב הסביר. אני רק רציתי להזכיר את ההתחלה של הרמב"ם. הרמב"ם באמת טוען שזה פשט הפסוקים. טוב, ברמה של פרשנות המקרא, אז יש כמובן ביקוחים. לפני כמה שנים, אז הייתה רשימה של כמה וכמה מאמרים בתחומין, ביטאון המקרא של מכללת הרצוג, בנושא עין תחת עין ממון, איך ל... חווין את זה, או איך מה היחס בין זה, אם בכלל יש יחס בין זה לבין פשט הפסוקים. זה התחיל במאמר של הרב ברויר, אבל היו עוד כמה מאמרים, תגובות, מאמרים אחרים. יש פחות 3-4 מאמרים במשך איזה שנה או שנה וחצי. אבל את הרמב"ם הזכרתי, ובגמרא באמת אין פקפוק, למרות שאפשר תמיד לחשוב, כשיש... 8 תירוצים, סימן שיש משהו לא בסדר, אין יחידמי, אבל בכל זאת יש 8 תירוצים, וכולם מכוונים לאותו מקור, הגמרא דוחה חלק מהם שהם לא ראיות, ומקבלת חלק אחר. מנחם אומר, מי נזוכה נכון, הרב סלבייצ'יק אומר, דברים דומים גם בקשר לפירוש של השירים, כמשל, זה נכון, אבל אני לא בטוח שזה אותו רעיון, אני לא זוכר, את השורה... שורה תחתונה, אתה צודק. כן. הרב אמר שיש רק שתי, כלומר, זה ששיר השירים זה משל, ולא פשט פשוט, וזה אין אפשרות לחלוק, זה פירושים המקובלים לא יודע, לעם ישראל, ואז הוא אמר שיש שתי אפשרויות. אבל שתי אפשרויות זה יותר פתוח. הוא אומר, יש שתי אפשרויות. או שזה משל על יחס עם ישראל לקדוש ברוך הוא, או יחס הנשמה, יחס היהודי הבודד מהקדוש ברוך הוא. כן, זה מאוד מאוד דומה. מיקי שואל, בחזרה לרמב"ם ולהגריד, אך לשם יישום מעשי של הדין, עין תחת עין, ממון, אין צורך בכך שיהיה זה פשט הפסוקים, אלא בכך שתהיה מסוד מקובלת על כך. בסדר, שמעתי. אני, בגמרא, תראה, כל מה שבגמרא לא כתוב שום דבר, גם לא כתוב שיש לימוד, חלק מלימודים הם לימודים קלאסיים, ממש לא פשט הפסוקים. אמרתי, הרמב״ם טוען שזו עובדה, והוא כתב את זה בספר יד החזקה, כן, שהוא רצה שלידע את זה, כן, בהקשר הלכתי, אף או פי ככה, זה המצב. הרב הסיק מזה, הלך למייסה, לא קשור לבבא קמא, הוא למד מזה, הלך למייסה שאסור לחלוק. יש לך בעיה בהלכות שופטים, בהלכות מאמרים, סליחה, אם אתה אומר פשט אחר. אבל זה לא, אין נפקא מינה לגבי פרק החובר, ולכן אנחנו נמשיך לעיקר. כותב רשי על המשנה, בדיבור המתחיל וכמה הוא יפה, בדיבור המתחיל כאן הוא לכאורה חשוב. כשהמשנה אומרת איך מחשבים את הנזק של אדם, שמוכרים אותו כעבד, או עושים חישוב, כאילו הוא נמכר כעבד, כאילו הוא נמכר כעבד, כמה הוא יפה וכמה הוא יפה, כותב רשי, שהרי הזיקו, והפסידו ממון זה, שאם היה נצרך, היה מוכר עצמו בעבד עברי. אז רשי, שהרי, בוא נבין מה רשי רוצה להגיד פה. כי זה יהיה קשה, אבל אני חושב שהגבולות הם לא כל כך רחבים. שהרי, מה זה השין של שהרי הזיקו? הוא מסביר, זה גם דיבומטרי, הוא מסביר למה משתמשים בשיטה הזאת כדי להעריך את הנזק. אז הוא אומר, כי זאת השיטה הנכונה. מוכרים אותו כעבד, שהרי הזיקו והפסידו ממון זה. הפשט הפשוט ברשי, ממון זה, מוכרים אותו כעבד, כי זה החישוב הכי מדויק. כי כמה הבן אדם הפסיד כשנקטע ידו? ממון זה. הממון שיצא בשומת המחירה, זה גם הממון שהוא הפסיד. ואם הדבר הזה הוא מדויק ונכון, אז באמת, זה באמת סברה טובה מאוד. לכאורה, יסוד של בבא קבא הוא שמשלמים את הסכום שמתאים לגובה הנזק. לא משלמים כפל, ולא משלמים חצי, ולא משלמים בערך, אלא אם הזקתי לך 100, אתה הפסדת 100, אני משלם לך 100. אז כאן עשינו חישוב, שאני משלם כמה שווה היד כשנמכר כעבד. האם זה הסכום הנכון? אומר רש"י, ממש נכון. שהרי הזיקו והפסידו ממון זה, שאם היד יצרח, היה מוכר עצמו בעבד עברי. רש"י מסביר, שאדם שנחבל, מפסיד כסף. ואז הוא מפסיד כסף, שאם היה נצרח, היה מוכר עצמו בעבד עברי. אם הוא היה צריך למכור עצמו בעבד עברי, היה מוכר עצמו בעבד עברי. ועכשיו הוא הפסיד, כי המחיר שלו ירד באותו שוק. מזה הסיק כמעט כל מי שקרא את הרשי, שרשי חושב שהפשט במשנה הוא ששמין אותו כמה הוא נמכר בשוק של עבדים עבריים. אחרת אין משמעות למה שרשי אומר. רשי בא להסביר את הגובה של הסכום. למה משתמשים בשיטה הזאת? כי זה הסכום שהפסיד ממון זה. מה זה ממון זה? הכסף שיצא בשומה הוא הכסף שהוא הפסיד. למה הוא הפסיד את אותו סכום? כי הוא היה יכול למכור את עצמו בעבד עברי. זה חייב להיות הסכום של מכירת עבד עברי. ככה בדרך כלל מבינים, והראש כאן חולק במפורש, אומר שסתם עבד בכל השעה זה עבד קנייני, והכוונה כאן הוא עבד קנייני. הרמב״ם מביא את הדין בסתם, לא כותב עבד קנייני, כותב עבד, אבל אין חינמי, סתם עבד זה באמת עבד, אמור להיות עבד קנייני. ומזה האחרונים הבינו שיש מחלוקת. רשי סובר ששמין כעבד עברי, והראש סובר ששמין כעבד קנייני. שומת עבד קנייני, הראש שואל על רשי, מזה שאומר, שזה לא שומה מדויק, כי שומת עבד קנייני זה מכירה רק לשש שנים. אבל הוא יכול למכור את עצמו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אין לו יד, אז הוא מפסיד את כל המכירות עד סוף חייו. דבר שבשומת עבד עברי לא תוכל, בגמרא בטח יחשבו שלא תוכל היום, עושים את זה, אבל לא תוכל גם לשום, לשער, כי אני יודע כמה פעמים הוא יכול למכור את עצמו, אני יודע מתי הוא ימות. השיטה בבתי המשפט הוא להשתמש בטבלה של תוחלת החיים. אני לא מאמין שחזל היו מסכימים לדבר כזה. אבל זה מה שראש אומר, הפשט הפשוט הוא כמה הוא נמכר בשוק עבד עברי, אז זה סכום ממש קטן, כי זה רק עבודה של שש שנים. חוץ מזה, האחרונים הוסיפו הרבה הרבה שאלות אחרות, על עצם הרעיון של רשי. רשי אומר שאדם מפסיד, אדם שנחבל מפסיד את היכולת של למכור את עצמו בעבד עברי. ולכן יש הפסד אמיתי לו. זה פשוט לא נכון. עבד עברי לא קיים. עבד עברי קיים רק מתי שהיובל נוהג, וזה נפסק בימי בית ראשון. כשגלו עשרת השבטים, כי היה עובר נוהג רק מתי שכל יושבה עליה. אז המשנה לא מדברת על בעיר ראשון, המשנה מדברת על, על דין הלכה למעשה. לפחות בזמן המשנה. וכמובן זה נפסק בכל הדורות. אדם לא מפסיד כסף, בגלל שהוא עכשיו לא יכול למכות עצמו בעבר עברי באותו סכום שלפני כן, כי הוא לא יכול למכות עצמו בעבר עברי. אין, יהודי, יהודי לא יכול למכות עצמו בעבר עברי. אישה בכלל לא יכולה למכות עצמה, כשפחה, כשפחה כאן בעברייה. רק נערה יכול, או קטנה אולי, מביא המוכר אותה. אישה לא יכולה למכר. אני אוסיף שאלה אחרת, אם רשי מכוון לסכום המתי שאתה הפסדת, אז אני לא משוכנע שאדם הפסיד, גם בזמן שהיה אפשר למכות עצמו כלב עברי, זה מה שהוא הפסיד, ורשי כנראה גם רגיש לזה. אם היה נצרח, היה מוכר את עצמו בלב עברי. זה לא כמו כסף בבנק, לא כמו חפץ שעומד לסחורה. אדם מן הסתם לא מוכר את עצמו לב עברי. אם אתה תגיד לי היום, נגיד, אנחנו היינו בתקופת המלכים, בית ראשון, ויום אחד שמענו שעשרת השבטים גלו. אז זה קרה בבית המדרש, אז מה עושים בית המדרש כששומעים חדשות כאלו? שומעים, למה אין אף קמינה? אז מישהו אמר, אוי גבלת, עכשיו אנחנו לא יכולים לקרוא את עצמנו לעבד עברי. ואז אמרתי, וואו, הפסדתי כל כך הרבה כסף. ברור שלא, לא התכוונתי לפני כן למכות עצמי לעבד עברי. מי שמוכר את עצמו לעבד עברי, הוא מביא כסף, הוא גם מפסיד כסף. לכן הוא עושה צרה כשהוא נצרח. אם הוא לא נצרח, אז הוא יקבל סכום מסוים, אבל הוא מנתח לב, הוא הפסיד המון. או משהו אחר, הוא הפסיד גם את החירות. זה לא דבר שהוא שכיר, אז להגיד שאדם בפועל הפסיד, אולי הייתי מסכים שהוא הפסיד סכום מסוים, אחוז מזה. מה, כמה אדם ישלם כדי לא להפסיד את האפשרות למכות את עצמו לעברי. זאת אומרת, אופציה כזאת. אבל, אני אומר, אלו הם שאלות כבדות משקל, אבל לכאורה ברשי, זה מה שהוא אומר, רשי חותר להסביר למה יש הפסד ממון, והפסידו ממון זה. אז הפירוש המקובל ברשי זה א' כפשוטו, וב' יוצא מזה יסוד. למה רשי הסביר ככה? למה הוא דווקא חיפש דבר שלא עולה על דתנו, שאדם נמכר כעבד עברי? כי הוא רשי דורש שיהיה הפסד ממון אמיתי. מי שנקטע לו ידו, אני הייתי יכול לטעון שהוא לא הפסיד כלום. כלומר, הפסיד יד, אבל לא הפסיד ממון. אם לא הפסיד ממון, אז אי אפשר לשלם ממון. אולי צריכים להתנצל. אולי צריכים, אני יודע, ללכת לעבוד אצלו בבית. אבל אין על מה לשלם. כי לא הפסיד ממון, כך הייתי אולי חושב. ומרשי משהו שהוא מסכים. אז הוא חתר וחיפש למה כן הפסיד ממון. כי כן, כמו שאם שברת את החלון שלי, הפסדתי ממון, כי החלון שווה כסף, אז גם העבודה שלי שווה כסף. איפה הוא שווה כסף? שווה כסף. איפה הוא שווה כסף? הוא שווה כסף כעבד עברי. מכאן יהיה מוכח, אם זה הפשט, מכאן יהיה מוכח שעבד עברי זה חיוב, סליחה, שנזק בחובל הוא חיוב, רשי רצה שיהיה חיוב, והוא הצליח לשיטתו, שיהיה חיוב בדומה לחיובים אחרים של מזק. יש כאן באמת פגיעה בחשבון הבנק, בחשבון הבנק של בעל היד, של בעל העין. עכשיו, הראש, וכנראה גם הרמב״ם, שאומרים שמשלמים כעבד קנייני, אז קודם כל, הם פטרו את עצמם מהצורך לחפש. הם פטרו את עצמם מהמשפט הבסיס של רשי, שהרי הזיקו והפסידו ממון זה. זה לא, אתה לא משלם את הסכום ההוא. אז בראש זה רק בגלל שזה רק 6 שנים ולא לעולם, אבל יש לנו שאלות נוספות. אדם הזיק אישה, היא לא הפסידה כלום. אדם הזיק בזמן הזה, אז לא הפסידה כלום. אז לכאורה, הפשט הוא שאתה לא חייב בשביל ההפסד הממון שגלגלת, שגרמת לבן אדם, אלא בשביל הפסד היד. והיד אולי באמת איננו הפסד לחשבון הבנק שלו. אבל זה הפסד והוא שווה כסף. אז אני שואל את השאלה העקרונית, כמה שווה יד? אז התשובה היא, לי זה לא משנה. אני לא מפסיד כסף, כיוון שאין לי יד. אבל היד שווה כסף. וכמה יד שווה? אז יש תשובה. התשובה היא באמת שוק עבדים. שוק עבדים, יש שוק ששוקלת ומעריכה עברי אדם. אז אולי אתה לא אוהב את זה, אולי אתה מתנגד לעבדות, אבל זאת עובדה. שיש מקום, שיש שם תמחו, יש שם... זה התשובה העקרונית, כמה זה שווה. אני לא מפסיד בזה, אני אתן דוגמה, זה הרבה יותר פשוט, אני אתן דוגמה שהוא פחות פשוט, אבל אם אדם שיש לו הרבה נכסים, ואני אכלתי תפוח שלו, אתה יכול להגיד, הוא לא יפסיד כסף. התפוחים מוכרים, יש לו יותר מדי תפוחים, הוא לא מוכר אותם כי הוא בלגייב, אבל גם לא אוכל אותם כי יש יותר מדי, בסוף הם נרכבים. בכל זאת, תצטרך לשלם על התפוח שאכלת, כי זה שווה כסף. שווה כסף בצורה עקרונית. אני אתן עוד דוגמה, אבל זה רק דוגמה, השאלה באמת התשובה. זו דוגמה שמשרת אותי בהרבה חקירות, שאני שואל דווקא בבקמה ובמקות אחרים. האישה שאלישה נתן לה, סידר לה, קד הקמח ופח השמן. כל שמן שלוקחים משם, אפשר לקחת יותר. היא פשוט, הוא כולל יותר שמן מאשר הוא יכול לכלול. אז אם מישהו מזיק, גנב בעצם מכאן אומרלי, אבל בוא נגיד מזיק קצת שמן שם. היא לא מפסידה כלום. יש לה בעצם חברת ביטוח. כל מה שהיא מפסידה, מישהו משלם לה במקום זה. אתה עדיין צריך לשלם. אני חושב שעדיין צריכים לשלם. אני מוכן לשמוע, אבל צריכים לשלם. כי זה שווה כסף. זה שווה כסף בעיקרון. ואתה משלם על הדבר החסר. זה יהיה הפשט בראש. סביר גם ברמב״ם. לא צריכים שיהיה הפסד ממון הגברה. צריך שיהיה הפסד חפץ. ואולם, ברמב״ם הדברים מסתבכים. עכשיו אנחנו מגיעים באמת לעיקר. הרמב״ם מפורסם וידוע בפרק ה', כותב הרמב״ם שחיובי נזק שונים מכל חיוב נזק אחר. פרק ה', הלך אביו, כותב הרמב״ם, הודה החובל שהוא חבל, משלם חמישה דברים. שראה עדים היו שם שנכנס לתוך כדור שלם ושלם ושלם. אבל אם לא היו שם עדים כלל, כלומר הודעת בלדין, בלי עדים בחבלה, והוא אומר חבל תבי, והודה מעצמו, פטור מן הנזק ומן הצער, וחיה בשבט ובושת וריפוי על פי עצמו. אומר הרמב״ם שמודה בנזק פטור. גם מודה בצער פטור. בצער נחכה עד שנגיע לזה. אבל מודה בנזק פטור בניגוד לשבט ובושת וריפוי. הלכה זין מסביר הרמב״ם למה. למרות שכולנו יודעים את הסיבה. יש רק סיבה אחת למה שמישהו שמודה יהיה פטור. הוא מסביר את הרמב״ם בהלכה זין. ולמה משלם, הוא מסביר את ההפך, מזה נוכל לדייק. ולמה משלם אדם שלושה דברים אלו על פי עצמו, דהיינו, שבט, בושת וריפוי? שהשבט והריפוי ממון הוא ואינו כנס. שאם לא ייתן לו, הרי חסרו ממון, שהוא מתרפא בו, הוא בטל ממלכתו. ובושת זה סיפור אחר, לא מעניין אותם. אז מזה אתה למד שהשבט והריפוי ממונו, אבל הנזק וגם הצער, נקרא בשבילנו הנזק, איננו ממון אלא כנס. שבט בריפוי ממונו ואינו כנס. למה? שאם לא ייתן לו הרי חסרו ממון, שהוא מתרפא בו, הוא בטל ממלכתו. אבל הנזק איננו ממון אלא כנס. כתוב הרמב״ם שנזק זה כנס עם הנפקמין העיקרי. היינו שמוד בכנס פטור. מה, למה שנזק יהיה קנס? זאת השאלה. עכשיו, מלשון הרמב״ם כתוב תשובה. אין, 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 אין חופש לנחש יותר מדי. כותב הרמב״ם, אבל נכון, זה כתוב הפוך, בדיוק. למה שבט וריפוי זה ממון ולא קנס? שאם לא ייתן לו הרי חסרו ממון. עכשיו נגיד את ההפך. אבל נזק, אם לא תשלם, הוא לא יחסר ממון. לכן, התשלום איננו ממון, אלא כנס. כנראה ההגדרה של כנס, שיוצא מתוך המילים האלו, זה מתאים לשעת הרמב״ם במקומות אחרים. ממון זה בא למלא את החיסרון ממון. אבל אם אני משלם סכום וזה לא סותם את החור, זה לא שבלי התשלום יש חיסרון, אם התשלום אין לך חיסרון. מטרת הכסף איננו לתקן את חיסרון הממון, אז זה נקרא כנס. הסימן המובהק של כנס, וזה גמרא מפורשת, שרמב"ם גם מצטט אותו, זה שהסכום הוא לא הסכום הנכון. כפל וחצי נזק עם כנס. אבל כאן יש לנו כנס שהסכום הוא לכאורה, כלומר הוא כן הנכון, ומרמב"ם אבל לא חיסרו ממון, זה הביטוי, לא חיסרו ממון. וזה בדיוק ההפך מהביטוי שמופיע ברש"י, שהרי מפסידו ממון זה. אם היה עבד, יכול להיות שרב רש"י מסכים בעיקרון, בלי הדין של עבד עברי, אז לא חיסרו ממון, אין כאן חיסרון של ממון. זה מה שכותב הרמב"ם, ולכן זה כנס. עכשיו, הרייבד על המקום חולק, הרמב"ן בצורה חריפה ביותר, כשמצטט את הרי מיגש, רבו של, לא רבו הישיר, אבל רבו של הרמב"ם, רבו של רבי מימון, אבא של הרמב"ם במסכת שבועות, מצטט הרמב"ן את הרי מיגש שאמר שזה כנס, אומר הרמב"ן, זה פשוט לא נכון, הוא לא מתווכח, זה לא נכון, אין לזה הסבר. זה לא כנס, זה ממון, האדם הזה חיסר אותו יד, אתה משלם על היד, זה נקרא ממון, זה לא נקרא כנס. הרמב"ם אומר לא חיסרו ממון, הבעיה שלנו זה להבין את הביטוי הזה, מה הרמב"ם רוצה להגיד. עכשיו, יש רמב"ם אחר שאני מצטער, פשוט לא ראיתי אותו בזמן, הייתי צריך אולי לשלוח את זה הבוקר, או אתמול. אבל יש רמב"ם שחוזר על המילים האלו בהלכות סנהדרין, עכשיו שמתי אותו על הלוח שלי בתוכנה. הלכות סנהדרין פרק ה' הלכה י'. עכשיו, הרמב״ם הזה הוא הגמרא בעמוד ב', בדל עמוד ב', שאנחנו לא כל כך נעסוק בו בשיעור בשבוע הבא. אבל זה לא חשוב שלא ראיתם את הגמרא, בגלל סיבה אחת. מה שהרמב״ם כותב זה ההפך מה שכתוב בגמרא. אז כמובן, יש להבין איך הרמב״ם עשה את זה, אבל בגמרא כתוב ההפך. אבל נקרא את הרמב״ם. השאלה היא, האם דנים דינים אלו בחוץ לארץ? זו הסוגיה שנקראת סוגיית שליחותיו. צריכים סמוכים. לדון. היום אין סמוכים. בחוץ לארץ, בתקופת הגמרא, אין סמוכים. ובזמן הזה אין סמוכים בכלל. אבל חלק מדינים כן, וחלק מדינים לא. כי יש כלל שנקרא שליחותיו. כותב הרמב״ם, כל הנישום כעבד, זה לשון הגמרא. כל הנישום כעבד, שזה המקרה שלנו, אין גובן אותו דייני חוץ לארץ. לפיכך, אדם שחבר בחברו, אין גובן הנזק, והצער, והבושת, שהוא חייב בהן, דייני חוץ לארץ. אוקיי? לפי הכלל זה נכון. כל הנישום כעבד אין גובן אותו, אז לכן נזק אין גובן אותו. אבל שבט וריפוי גובן מפני שיש בהם חיסרון כס. מסביר הרמב״ם, שבט וריפוי גובן מפני שיש בהם חיסרון כס. משתמע מכך, עוד פעם, משתמע בדרך השלילה, שבנזק אין חיסרון כס. וזה מתאים ללשון של הרמב״ם שראינו הלכות הסכם המון, פרקי, הלכה זין. גם שם, על ידי דיוק. אם לא תשלם שבט, אז יש חיסרון ממון. אם לא שילמת נזק, כנראה שאין חיסרון ממון. וגם כאן הוא אומר שהנזק עצמו, אין בהן חיסרון כיס. שאת מילה כיס לממון, לא חושב שיש הבדל. השאלה היא מה היה פשט. מורי הרב זצל הסביר ששיטת הרמב״ם הוא ש... נזק באדם החובל איננו פיצוי, אלא עונש. המילה כנס זה שווה למילה עונש. אני מניח שזו אסוציאציה מאוד מוכרת. אנחנו בדרך כלל אומרים כנס, למה אדם מקבל כנס? כי מגיע לו, כי עושה משהו לא טוב. אז כך הסביר הרב זר במקרה הזה, שאדם שמשלם עין תחת עין, ועין תחת עין זה ממון, אבל זה כנס, כלומר זה עונש. מה זה אומר עונש? הוא עבר עבירה. כי בחובל יש עבירה. יש פסוק. לא תוסיף, פן תוסיף, פן תוסיף, לא תוסיף. זה עבירת לאו, לאו מן התורה, ככה גם מפוסק. לאו מן התורה, החובל בחברו, לא לוקין עליו. הסיבה היא, למה לא לוקין עליו? כי משלמים. אבל זה חלק מהראיה של הרב. הוא אמר, אם משלמים ולכן לא לוקים, למה התשלום מחליף את המלכות? כי התשלום הוא גם כן עונש. והעיקר שרמב"ם כתב שזה כנס. אם זה כנס, זה עונש. זאת כוונת הרמב"ם שאין בהם חיסרון כיס. כלומר, אמר הרב, לא שאין חיסרון. יכול להיות שיש חיסרון. אבל החיסרון הוא לא המחייב. אתה לא חייב בגלל שחיסרת אותו, אלא אתה חייב בגלל ש... עשית עבירה, יש לך עונש, העונש הוא במקרה לשלם כסף לבן אדם. יש כמובן להעיר שהדבר הזה הוא לא כל כך זר לנו. בהלכה יש כנסות שהם עונש, אבל כנסות לא משלמים למדינה. כמו הכנסות שחלקכם מקבלים כשאתם חונים במקום הלא נכון, אלא הכנסות בהלכה משלמים לבן אדם מסוים שהוא איכשהו גם נפגע. אבל הכנס איננו הפיצוי, אז כמו כפר. התשלום הכפול, התשלום הנוסף, הוא לא פיצוי, כי הוא כבר קיבל פיצוי. אבל הוא מקבל את זה. זה עונש, זה כנס, אבל זה הולך לבן אדם שמשלמים לו את במותו מקרה את הקרן. אז כאן לא משלמים לו כלום חוץ מהכנס, אבל זה כנס. זה עונש. עונש על העבירה. אני אזכיר כמה מן הראיות שהרב הביא לרעיון הזה ברמב״ם, כי הם באמת מעניינים וצריכים להתמודד איתם. אולי באמת הרעיון ממש יפה. יש גמרא אחר כך בדף צליחת שאומר שקטן שהזיק. אז הוא פטור, הוא לא צריך לשלם. הגמרא אומרת כשיגדל הוא יצטרך לשלם. זה דרך של סיפור, אבל ככה הפוסקים הבינו שזה דין. קפיי רף רב לרבשי, היה שם ילד ששרף שטר, וכשהוא יגדיל אז הוא היה צריך לשלם. הפטור הוא רק שהוא לא משלם בגלל שהוא אין לו כסף, כשיגדל יצטרך לשלם. כלומר, הוא בעיקרון חייב. זה לא שקטנים פטורים. הם פטורים בגלל שאין להם כסף, האבא שלהם לא צריך לשלם. אז הגות השרי כותב אותו דבר גם מכוון. ילד קטן שחבל בחברו, כשיגדל יצטרך לשלם. הרב דייק מהרמב״ם בפרק ד' הלך החף, כתוב, הקטן שחבל פטור מלשלם, כך כתוב הרמב״ם. אפשר להתווכח אם זה דיוק טוב או לא טוב, הרב הבין, פטור, פטור, לא כתוב, הרמב״ם היה צריך מיד להוסיף שישלם מתי שיגדל. אז הרב רצה להגיד שברמב״ם הדין נוהג, במפורשת, במאזיק ולא בחובר. למה? למה קטן שהזיק בעיקרון חייב וקטן שחבל בעיקרון פטור? תשובה פשוטה, כי התשלום הוא עונש. באדם המזיק, התשלום הוא פיצוי. אז קטן שהזיק, חייב פיצויים. זה, אולי בלשפה מודרנית היינו אומרים שזה חיוב אזרחי. אבל אדם שחבל, חייב רק מדין עונש. עבירה ועונש. עונש זה כמובן עבירה. קטן, אין לו עבירה, לא חייב במצוות. ולכן גם לא חייב בעונשים, הוא לא חייב שום דבר. קטן שאחר נבילות לא חייב מלכות, אז קטן שחבל לא חייב את העונש שמתאים לחבלה. כלומר, ההבדל בין פיצוי, חוץ מההבדל הידוע של כנס, מודה בכנס פטור, וממון, מודה בממון חייב, אבל כנס ספציפית, כנס שנתפס כעונש, שם אומרים מפורש כנס, אבל יש כאן חידוש, שהסיבה שזה כנס זה בגלל שמחייב הוא עונש. כנס שנכתב לעונש, אז הוא כפוף לדיני עונשים, וקטן פטור בעונשים. יש לרב עוד ראיות, הנה, טוב, ראיה מעניינת, תלוי ברב חיים. הודה במקצת, אדם שמודה בחצי חבלה. הניזק אומר, חברת בשניים, והוא מודה רק בחבלה אחת. אז הרמב"ם פוסק שהוא חייב שבועת מודה במקצת. שואל הרייבד שהוא צריך להיות פטור, כי אדם הוקשה לקרקעות. אז יש דיון, אם זה כן נכון, לא נכון, אדם הוקשה לקרקעות. רב חיים אמר את ההסבר הבא, שהרמב"ם סבור, בסך הכל מעשית, לא מדובר בקרקע, מדובר בתשלומים. מודה במקצת בקרקע קלאסי, זה שאני אומר, אתה חייב לתת לי שדה, ואני אומר, חייב לתת לך חצי שדה. כאן הביקור שלהם זה הכסף. סיבת החיוב הוא החבלה באדם. אבל הרמב"ם באמת אומר, שאיפה שאני אומר שאתה חפרת לי שתי בורות בקרקע שלי, הזקת לקרקע ברמה כזאת, ואתה מודה בחצי, אומר הרמב"ם לא נשבעים. כלומר, הולכים לפי סיבת החיוב ולא לפי גוף החיוב. אבל בחבלת אדם הוא לא אמר את זה. אז רב חיים הסביר שבחבלת קרקע, לא חבלה, בנזק של קרקע, אז יש רב חיים ווט שהזכרנו אותו בפרק הקונס. אני חוזר עליו בקיצור. שחיובי בבקמה, חיובי מזיק, הם חיובים לתקן את המצב. אתה חייב בגלל שהזקת את גוף הדבר, והמחייב הוא הנזק של גוף הדבר, והחיוב הוא לתקן את גוף הדבר, להשיב את גוף הדבר. הכסף זה רק האמצעי שעושים את זה. כי הכסף הוא המחליף האוניברסלי. כמו דם סוגו. אז אני נותן לך כסף, אבל מה שאני אמד נותן לך זה חלון. אז לכן, אם הזקתי קרקע, אתה אומר שניים, אני אומר אחד, זה לא רק שהמחייב זה קרקע, גם החיוב הוא קרקע, אני חייב לתקן את הקרקע, הכסף הוא רק האמצעי, ולכן פתור, כי אין נשבין על הקרקעות. אבל זה לא נכון לגבי חובל באדם. והסביר הרב את מה שרב חיים רצה להגיד, תהיינו שחובל באדם, אני לא חייב להחזיר לך יד. זה גם אי אפשר. אבל זה לא מחייב בכלל. המחייב זה עבירה. ולא החבלה, לא הפגיעה, אלא המייס החבלה, העבירה שבחבלה. זה, כל הסברה הזאת שהרב חיים הסביר, לא שייך, אז באמת כרגע הדין הוא שאני צריך לשלם כסף, וכסף זה לא, כסף זה מטלטלין ולא קרקע. האלטרנטיבה להסבר הזה, להגיד, למה הרמב"ם סובר שזה קנס ולא ממון, סברה שעולה בראש כמעט כל אחד שלומד, זה להגיד שזה קנס כי רמב"ם כפשוטו, אין הפסד ממון בכלל. אני חוזר ואומר, הרב הסביר שכוונת הרמב"ם זה שההפסד הממון שיש איננו המחייב. העבירה זו המחייבת. אבל הסבר הפשוט ברמב"ם זה שאין הפסד ממון. אדם שאיבד לו יד לא יפסיד ממון. וזה מה שבעצם רמזתי כשהשפיתי אצל הרש"י. רש"י שאל את עצמו, איפה הפסד הממון? ואמר, לא, ידיים שוות כסף, כי אפשר למכור אותם. איך אני יכול למכור יד של עצמי? כאבן עברי. אז האלטרנטיבה למה שהרב הסביר זה להגיד שהרמב״ם חולק על אבן עברי זה לא שייך. הוא בעצם מסכים עם רש"י. אבן עברי זה לא ענייני. וחוץ מאבן עברי, לא יפסד הממון בכלל. הידיים שלי לא שוות ממון. הן שוות לי, אני מאוד אוהב אותן, אבל הן לא שוות לי ככסף. הן שוות לי בגלל שאני אוהב אותן. ולכן, לא שייך פיצוי. אם לא יפסדת ממון, אתה לא חייב ממון. במידה מסוימת, זה אהוב התליה. רב חיים אמר שאף חיוב בנזיקין זה לא בגלל שהוא יפסיד ממון. החיוב בנזיקין זה בגלל שהוא יפסיד חפצה. אז אם כן, גם במי שיפסיד יד, יפסיד חפצה. עכשיו הבעיה זה איך להעריך את זה. אבל המחייב הוא הפסד הגוף. אם אני חשבתי שהמחייב מזיק זה ש פגעתי בחשבון בנק שלך, חשבון בנק הכללי שעשוי גם משטרות, גם ממטבעות וגם מחפצים אחרים שיש להם שווי. אבל פגעתי בשווי הכולל של כל נכסיך, אז יש ודאי מקום לטעון מספרה שאדם שהפסיד יד, לא פגעתי בחשבון הבנק שלו, לא פגעתי בנכסיו, זה לא נכס. לא נכס ממוני, אולי לא נכס בכלל, אולי זה לא שייך לו, וגם זה שייך לו, אבל אין כאן שווי. זה הסברה המתבקשת. במראה מקומות שלחנו קטע מהמנחת חינוך. זה מה שהוא סבור. והוא הוציא מזה נפקמינה. הבעיה שיש כאן נפקמינות, בנפקמינות אין להם בסיס. הוא אמר שמי שמזיק לעבדו של חברו, מי שחובר, לעבדו של חברו, זה נגדר כחובר, הוא חייב בחמישה דברים, כי עבד הוא בן אדם. הכסף כמובן מגיע למי, לא לעבד, אלא לאדון. אז אמר, המנחת חינוך, שרמב"ם יודע ששם נזק זה ממון. כי העבד יש לו שווי ממון. כלומר, ההנחה היא שאני, אין לי שווי ממוני, ולכן אם אתה משלם לי על נזק שלי, זה לא פיצוי כספי, אלא כנס. כנראה כנס. אבל לעבד, אז האדון באמת הפסיד כסף, כי עבד יש לו, יש לו ערך. הוא לא גרוע מכל פרה. הוא מכל שור, אז לכן שם זה ממון. הבעיה היא שזה מקור, רמב"ם לא אמר את זה בשום מקום. אז אבל מתחילים לומר שזה נכון ברמב"ם. הבעיה היא שאם אני אומר שסיבת נזק, היות נזק, כנס, הוא בגלל שאין פגיעה, כי היד לא שווה כסף, אז הדבר הזה צריך להיות נכון גם במה שהזיק האדם. וזה לא נכון. הרמב"ם אומר את זה רק פה. במה שהזיק האדם זה בכלל שייך לחלק הראשון של המסכת, זה... זה בנזקי שור, אז יש שור שהזיק אדם, יש שור שהזיק רכוש. אבל דרך החישוב זה אותו חישוב, שמין אותו כעבד, אבל זה לא כנס, זה ממון. אם אתה אומר שסיבת הכנס פה הוא בגלל שאין מחייב ממוני, ההפסד היד איננו הפסד ממוני, ולכן מי שהזיק לא הזיק ממון, אז גם בימה שהזיקה לא הזיק ממון. זו שאלה באמת, באמת רצינית ביותר. אני מניח שזאת הסיבה העיקרית שהרב הבין מיד, שהרב אמר כנס, שזה בגלל שזה חיוב עונש. וזה שונה. בימה שהזיקה אדם, זה לא בגלל עונש. זה בגלל הפגם הממוני שיש. אבל אדם שהזיק בימה, אז אדם שהזיק אדם, התורה לא חיבה על הפגיעה הממונית שקיימת, יש פגיעה כזאת, אלא חיבה אותו מדין עונש. השאלה שאני רוצה לשאול זה, אוקיי, הבנתי. הלומדס הוא ברור פה. אבל למה זה נכון? איך יכול להיות שבמה שהזיק האדם, אז יש חיוב ממוני? יש הפסד ממוני? יש הפסד כיס? חיסרון כיס? אבל אדם שהזיק, בגלל שהוא עבר עבירה עליו מן התורה, ולכן מגיע לו עונש, והחלטנו שהעונש הנכון שלהגיע לו, זה יהיה תשלום כספי, תשלום של כסף, אבל למה הוא לא חייב גם את הפיצוי שדוגמה בימה חייבת? אם יש באמת הפסד ממון כאן, אז למה שיהיה פטור מזה? אדם לא פטור מהפסד ממון, הוא יותר חייב, הוא חייב אפילו עונש כרצון שוגי כמזיד. שאלה נוספת היא, משפט שרק אמרתי. אדם מועד לעולם. בין שוגג, בין מזיד, בין אונס, בין רוצה. אם זה עונש על עבירה, אז נכון שיש לימוד שאדם חייב לשלם גם כשהוא הזיק באונס, אבל הוא לא חייב עונש. הכלל של אונס רחמנא פטרי בעונשים, בעבירות, הוא כלל שאין לו. לא יכול להיות שיהיה לו יוצא מן הכלל. בגלל איזשהו לימוד שכתוב שפצע תחת פצע לרבות את האונס. אפשר לחייב אדם לשלם אחריות, הוא אחראי לנזק. אבל להגיד שאדם נענש על עבירה שהוא עשה באונס, גם שוגג לו, אבל אני רוצה להתמקד באונס. אונס! זה קשה להוציא את המשפט. לאונס אין עונש. לא יכול להיות. המסקנה מתפקשת היא להגיד שאוקיי, אז באונס זה לא יהיה כנס, אלא ממון. הרמב״ם לא כתב את זה, וזה אי אפשר להגיד את זה ברמב״ם. הרמב״ם אומר, אדם מועד לעולם, והוא חייב כנס, והוא חייב את הכנס הזה. אז אני רוצה לשנות קצת את הפשט. לפני כן, או להציע, אני רוצה להציע משהו, ולשנות את הפשט. לפני כן, איפה כתוב בתורה, את הוורט שרק אמרנו, שאדם שחבל באדם מקבל עונש ולא משלם כסף, כתוב שהוא משלם כסף, עין תחת עין ממון, אז למה אתה, למה החלטת שזה עונש ולא ממון? אז התשובה לכאורה היא באחד מן הלימודים שמופיעים בגמרא. לימוד שהרמב״ם גם מצטט. אצל הרמב״ם בפרק א' הלכה ג', הלכה א' אומר שאדם שקבע בחברו הקדוש עם חמישה דברים. הלכה ב' אומר איך שמין אותו. כעבד, כמה הוא יפה וכמה הוא יפה עכשיו. הלכה ג' נוקט בבעיה הבסיסית. למה הוא חייב לשלם? זה לא כתוב בתורה, אומר זה כן כתוב בתורה. זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו, אינו לחבול בזה, כמו שחבל בחברו, כפי שאולי משתמע מהפשט, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו, לא, זה לא שאנחנו חובלים בו, כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר, או לחבול בו, כמו שעשה. הרמב״ם נותן פשט, זה חשוב, פשט, למה התורה כתבה עין תחת עין, אם היא לא התכוונה לכך. הוא לא אומר על עין תחת עין, הוא אומר על, על, על התחילה של הפסוק, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. הוא אומר, הפסוק הזה בא לא לגד שבאמת עושים את זה, אלא שראוי לעשות את זה. יש בזה מוסרוות. ראוי לחסרו עבר או לחבול בו כמו שעשה. פיכך משלם נזקו. והרי הוא אומר, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, לרוצח בלבד הוא שאין כופר, לחיסור הנבורים או לחבלות יש כופר. הלכה ד' הרמב״ם אומר, מביא עוד מקום. אבל המקום של הלכה ג' זה לא תיקחו כופר לנפש רוצח, לרוצח אם אתה לוקח כופר, אתה לוקח כופר לראשי איברים שאינם חוזרים. חסרון איברים או לחבלות. עכשיו, ברגע שאני אומר שהתשלום הוא כופר, עכשיו, מה זה לא תיקחו כופר לנפש רוצח? אדם שרוצח חייב מיטה. הוא מציע לשלם ושלא נהרוג אותו. הכופר ברוצח הוא במקום העונש. אז יש לי הווה אמינא שגם אבל התורה אמרה לא לקחת. אל תיקחו כופר לנפש רוצח, תהרוג אותו ואל תמיר את עונשו בממון. אז אני חשבתי שאולי התורה מתנגדת לכופר בכלל. אומר, לא, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. לרוצח הוא דאינו לוקח כופר, ולוקח הוא כופר לראשי איברים. לכאורה, זה אומר שמה התפקיד של התשלום בחובל? הוא כופר נפשו, כופר העונש שהוא היה צריך לקבל. לכאורה זה המשתמע מהלימוד הזה בגמרא, ובטח ברמב״ם שמביא אותו. לשאול השאלה אחרת, אם לא היינו לומדים עין תחת עין ממון, אלא עין תחת עין ממש, כלומר, בלי כופר, או כפי שכתב הרמב״ם, ראוי לחסרו עבר או לחבול בו, הדין היה, כמו שאנשים חושבים, עין תחת עין, אני חברתי בעין שלו, חובלים לי בעין שלי. מה האופי של הדין הזה? הדין הלא נכון. אבל מה שהרמב״ם מדגיש, שלכור אומר, אבל ראוי שיהיה נכון, ומושג כופר אומר גם כן ש... זה נכון בעיקרון, אבל מומר בכופר. מה הדין הדין עכשיו אני מתאר את הדין הלא נכון. הדין שמי שחיסר עין, מחסרו לו את העין, זה לא פיצוי. הבן אדם לא מקבל עין בחזרה, כשאני מורידים את העין של המזיק, של החובר. זה עונש. אז זה הכל מסדר עכשיו ברמב״ם. הרמב״ם מסביר שהוא מצטט את הלימוד בגמרא, שממנו משתמע שזה עונש, הרמב״ם מסביר שזה גם הפשט. כשכתוב בתורה עין תחת עין, הכוונה היא ראוי לחבול בו, לחבול בחובר. זה כמובן עונש. התשלום הוא כופר לזה, במקום זה. אז התשלום הוא גם הוא עונש אלטרנטיבי. מה שרמב״ם כותב בפרק ה' שזה כנס, כפי שהסביר הרב, כנס פירושו עונש. אני רוצה להציע הסבר אחר. המילה עונש לא מופיע ברמב״ם. נכון, יש לאו, אבל העונש על הלאו הוא מלכות. אם משלמים, אז לא ננשים. זה לא עונש. עין תחת עין ממש, זה לא עונש. אולי אני מושפע מכך ש... אני לא אוהב את העונש. זה העונש. להוציא לו את העין, מה אנחנו? זה לא נראה לי שזה עונש, אבל טוב, זה רק ברקע, זה בעצם השמה העצמית, שיש לי דעה קדומה. אני חושב שזה סוג של פיצוי. היום שאני רוצה להגיד זה ככה, אם אני חבלתי בגוף אדם, בוא נגיד ככה, אני מציע מילה אחרת, אחר כך נעיין ונחקור מה פירוש המילה. זאת נקמה. כלומר, עונש זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אני מסכים. יכול להיות שיש עונשים זה, יש עונשים לתת לפלוני כסף. אבל העונש, אני חייב לקדוש ברוך הוא עונש. עברתי עבירה, אני חייב עונש. אני חושב שהאבא מינה, וזה אני למדתי מאלו שעושים את זה. עין תחת עין ממש, זה לא עונש, זאת נקמה. עכשיו תגידו לי, אבל מה זה נקמה? אוקיי, עכשיו נחשוב. אני חושב שזה סוג של פיצוי. סוג מאוד מוזר של פיצוי. אבל סוג של פיצוי. אם אני סימתי את עינו של מישהו, בסך הכל אני לא יכול להחזיר לו עין. לכן אני גם לא יכול לתת לו כסף שיקנה איתו עין. אי אפשר לקנות עין בכסף. לכן אין החינמי, לא שייך את הפיצוי הנורמלי. אבל יש משהו אחר. תגידו שאתם חולקים על על הראויות של הרעיון, בסדר, אבל זה עדיין עובדה. שאם הבן אדם שנחבל יראה את החובר שלו נחבל באותו מידה בדיוק, עין תחת עין, שן תחת שן, זה יגרום לו הרגשה טובה. סבר את האוזן קצת. הפגיעה איננה ממונית. זה באמת נכון, הפגיעה איננה ממונית. הפגיעה היא נפשית. הפגיעה היא, תראה, זה גופנית, אבל לא ממונית. ולכן, גם הפיצוי הוא בהרגשת הנקמה. אני בטוח שאתם לא מסכימים, אז אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת. זה לא עונש. אני רוצה להדגיש את השלילי. זה לא עבירה ועונש. כלומר, אני רוצה להגיד שגם בעונס, גם אם הוא נאנס להזיק בלחבול, שלא שייך להניש אותו, הוא צדיק גמור. אבל הוא חייב משהו לבן אדם הזה, כי הוא אחראי לזה שאין לו עין. מה שהוא חייב לו, חייב לו, זה המשפט שקשה להקל. מה שהוא חייב לו זה להסתמע. מה שהוא חייב לו זה להיחרש. מה שהוא חייב לו זה להיקטע. תגיד, איך זה לא? מה, אם אני מוצאים את העין שלי, אז זה מילוי חיוב כלפיך? אז קודם כל, אני מסביר הווה מינה של התורה. ראוי שיהיה. כן, זה הפיצוי היחיד שהוא באמת נכון, אבל לא עושים את זה, כי בין השאר, כי זה לא נכון. כי ההתנגדויות שיש לכם לרעיון הזה, זה גם נכון. יש הווה מינה ויש מסקנה. אבל הכסף הוא במקום זה. זה אכן כופר. אבל כופר לא מחייב שכופר עונש. אם אדם מיועד לסבול, הוא משלם כופר. מי שיוציא לו את העין אומר לסבול. הוא רוצה לשלם כסף כדי שלא יסבול. הוא מציע אלטרנטיבה. הכסף בא להיות אלטרנטיבה להוצאת עינו, זה כן. אבל לא הייתי קורא לזה עונש. אני חושב שזה דבר שאני חייב לו, והכסף מקבל את האופי הזה. ובזה אני הולך בין הטיפות פה. אונס רחמן הפטרי לא שייך פה. הדין הוא שעוד דמו עוד לעולם במזיק ובחובר, זה דין אחד גם. עוד דמו לא נאמר פעמיים, לא נאמר חובר עוד דמו עוד לעולם. עוד דמו בכל דבריו, בכל נזקיו, הוא עד לעולם. זאת אומרת שאדם אחראי על התוצאות, גם אם הוא לא היה אשם מבחינת אונס ורצון, אבל אם הגוף שלי גרם לתוצאה, אני חייב. לא נכנס לכם למחלוקת התוספות והרמב"ן, אם זה 100% ככה או רק קצת נכון, אבל יש כלל כזה בכל הדעות. אז זה נכון במזיק בהמה, זה נכון במזיק אדם, זה נכון בכל מה שאדם הזיק, בחבל. הוא אחראי. כיוון שהוא אחראי, אז הוא צריך לפצות את השני. אבל הפיצוי בראשי איברים שאינם חוזרים, הוא פיצוי של לכתחילה ברעיון. הוצאת עיני, וזה הפיצוי שהשני מקבל. ובמחשבה שנייה, אמר התורה, לא, לא, זה בסדר, זה רק עניין של מוסר, אבל האמת, תשלם לו כסף. תשלם לו כסף. הכסף הוא לא התשלום, הוא לא חיסרון ממון בלשון של הרמב״ם. הכסף לא בא למלא את החור, ולכן זה קנס. כי קנס, מי אומר שקנס זה עונש? קנס זה כל סכום שהתפקיד שלו זה לא להיות פיצוי ממוני. אם חיסרתי לך ממון, והכסף ממלא אותך ממון, זה ממון. אם עשיתי מה שעשיתי, אבל הכסף לא בא למלא את החסר, זה לא ממון, זה נקרא כנס. אבל אני כופר בזה שכל כנס צריך להיות עונש. כנס יכול להיות שזה פותר בעיה אחרת. בן אדם הזה הוא בצער. עכשיו אני מוכן להזכיר. הרמב"ם אומר שגם צער זה. גם צער זה כנס. בן אדם מצטער, לא חיסרתי אותו ממון. חיסרתי אותו שמחה. הכסף בא כדי לפצות אותו על זה, אבל זה לא ממלא את החור אחד לאחד. אז הדין שמוד בכנס פתור נאמן על מקרים כאלו. לתת רק דוגמה. העולם מאמין בלי חידושים, בלי פסוקים, שאם אני גרמתי לחצר, אני צריך לשלם. אנשים טובים על זה בכל מדינה בעולם. והתשלום הוא, בכל מערכת משפט, יגידו שתשלומי בושת וצער ונזק, כמו התשלומים כאלו, הם פיצויים. אני גרמתי לך להצטער, אז מגיע שאני אשלם לך משהו. באה לך ואומרת, נכון, זה פיצוי. אבל זה אין לך את האופי שנקרא ממון, כי אתה לא, אתה לא ממלא. כמו שהרמב"ם כתב, באותו רמב"ם שציטטתי, שאין כאן חיסרון כיס. אילו, סליחה, הרמב"ם שלנו, בפרק ה', אילו אני לא משלם, הוא לא חסר ממון. אז כשאני כן משלם, אני לא ממלא את הממון, לא ממלא את החסר. ברגע שזה ככה, זה לא נקרא ממון, זה נקרא כנס. זו הגדרה של הרמב"ם בכנס. כנס זה תשלום שלא בא, שהכסף עצמו לא ממלא. זה גורם לך להרגיש יותר טוב. זה מגיע לך. אבל זה לא מידה כנגד מידה. זה לא ביטוי, אני חוזר בביטוי. זה לא חיסרון ומילוי. גרמתי לך צער, אז אני צריך לעשות משהו. אני אתן דוגמה. אם היינו אומרים, מי אומר את זה? הגננת. אתה גרמת לילד צער, אתה חייב לכתוב לו מכתב התנצלות. זה פיצוי. כלומר, מה זה? אולי פיצוי זה לא מילה נכונה. זה לא עונש. זה לא עונש. זה מגיע לילד מכתב התנצלות. אבל זה לא ממון. זה כנס. כי אין לזה את היחס של אחד לאחד. אז ככה אני מביח שגם באונס הוא ודאי חייב את זה. מצד שני, עכשיו אני מבין את השאלה, מה קרה לחיוב הממוני? איך זה שאדם חייב עונש פותר אותו מלשלם מה שקובע מה צריך לשלם? הוא בכל זאת חייב פיצוי כי אמרנו שיש חיסרון ממוני. התשובה היא שזה פיצוי. אני לא צריך, זה לא לימוד איזשהו לומדס שאדם לא מקבל גם עונש וגם משלם. יש סוגיה בכתובות. האם אדם לוקה ומשלם? רוצים להפיל את זה פה? אני מסופק. אין האדם נענש עונש כספי וגם משלם פיצוי. זה לא אותו דבר. אבל אין אדם מפצה פעמיים. ברגע שאמרתי שהפיצוי שאני מטיל עליו, זה הפיצוי של עין תחת עין באמת ובממון, אז זו ספרה פשוטה שלא צריך לפצות אותו פעמיים, הוא לא צריך לתת לו שני פיצויים. זה לא שאני לא פועל בשני תחומים שונים. זה אני לא מבין מה הספרה, למה אני אקבל עונש וגם אני אשלם. למה לא? ואם אני לא אקבל את העונש, אז בוודאי שאני צריך לשלם. אבל לא, זה לא שני תחומים, זה תחום אחד. זה תחום של פיצוי, אבל הפיצוי הוא הפיצוי של עין תחת עין. בעין תחת עין, אומר הרמב״ם, זה פיצוי של כנס. אבל כיוון שזה בכל זאת פיצוי, אז לא שייך לפצות אותו פעמיים. ולכן מקבלים רק את הכנס, ולא את הממון שאילולי הכנס, היית באמת אולי צריך לשלם, ואולי לא. כלומר, אני עכשיו חוזרים לשאלה, האם חיסרון ממון, האם הייתי צריך לשלם כנס כזה, תשלום כזה, כיוון שאין כאן חיסרון של ממון. ודאי שאני צריך לתת לו משהו. מגיע לו פיצוי. אבל
הפיצוי הוא הפיצוי של עין תחת עין, וכופר עין תחת עין. אז זה הפיצוי. אז המילה אין, אין פיצוי אחר, וכך נדמה לי, הובכנו את כל, את כל העולמות. אני אגיד את האמת, דבר היחיד שמפריע לי, זה לשון של הרמב״ם בהלכות סנהדרין. שהוא אומר שאין דנים את זה בחוץ לארץ, כי לא חסרו ממון, מה שאין כן בשבט בריפוי שחסרו ממון שדנים בחוץ לארץ. עכשיו, זה ספרות דרבנן, לא ספרות דאורייתא. חז"ל תקנו לדון גם בלי סמוכים איפה שחסרו ממון. אז אם זה באמת פיצוי, למה שחז"ל לא יתקנו? צריכים להגיד ש... זה כן צריכים להסתכל בסוגיה בעמוד ב', יותר נכון בסוגיה בסנהדרין. חז"ל אמרו, תראה, התורה אומרת לא לגבות את אלו, אבל איפה שיש חיסרון ממון, אז אנחנו מרגישים צורך לתקן. איפה שזה יותר פגיעה אישית, אז אמרנו, תתפגר, התורה לא אפשרה, אז לא. אני הייתי מצפה שהחילוק הוא שיש כל מיני חיובים בתורה, אנחנו לא חייבים אותם בזמן הזה, כיוון שאין סמוכים. אבל איפה שזה פיצוי, איפה שזה מגיע לו, אז זה נורא שלא מגיע לו. זה עוול ועיוות שלא יגיע לו את הפיצוי, לכן אנחנו רצינו אותו. ואז היה צריך לול גם את זה, למרות שהוא כנס. שהרמם יגיד שכנסות לא דנים בחוץ לארץ. שיגיד, אבל זה לא מה שהוא כתב. הוא כתב שלא דנים נזק בחוץ לארץ, לא בגלל שהוא כנס, מה שכתב בחוץ נזקי ממון, אלא בגלל שהוא אין בו חיסרון ממון. זה קצת מפריע לי ולא לא יותר מדי. לא, 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 לא יותר מדי. כן, שאלות. רציתי להזכיר עוד דבר אחד, אז בואו נעשה את זה מהר. איפה אני עומד בשאלות? זה... אפרים שאל, עבודה שמחייבת שתי ידיים לביצוע לא תוכל לבצע עם יד אחת. וזה אפסים ממש, ולא עבד, ולא רק עבד. טוב, אתה לא שואל עליי, אתה שואל על, על הגמרא. אתה שואל על הרמב"ם ודאי. התשובה היא, אולי שזה גם גרמה. כלומר, אני משלם על, על החפצה. אין לך יד. מה שאתה מדבר זה שבט. כיוון שאין לו יד, הוא לא יוכל להתפרנס. עכשיו, כשנלמד שבט, נדבר על כך. כי שבט לא מכסה את החיוב הזה. החיוב של שבט בגמרא זה רק הכסף שלא הרווחת מתי שישבת בבית כי היית חולה. עד שאתה תהיה בריא, כי היית בבית חולים. ההפסד ההכנסה לכל החיים איננו שבט. הגמרא אומרת, וזה הולך לקראתך, שזה מכוסה על ידי הנזק. ואף על פי כן, נצטרך לדון באותו גמרא, אף על פי כן שוודאי שלא מחשבים את זה ככה. כשאני נותן לך נזק, אני לא אומר כמה מסכורות הפסדת עד סוף ימי חייך בגלל זה. יש סכום גבוה ביותר. לכן היום מקבלים מיליונים על זה. אלא שואלים נשום כבד, זה מה ערך של היד. שוקלים את היד בשוק ששוקל ידיים, ואומרים כמה זה שווה. אז זה אני אומר, היד לא שווה כסף. היד לא שווה כסף. מה שאתה שאלת, תשאל על רשי. רשי אמר, הוא הפסיד את זה שהוא יכול למכור את עצמו. למה למכור את עצמו? שיעבוד. אם כבר אמרת, מה שאתה אמרת, זה מה שהמהרש"ל, ים של שלמה, מסביר ברשי. ים של שלמה אומר, הוא לא מאמין שרשי אמר שמוכרים אותו כעבד עברי. זה, נדמה לי, זה כתוב ברשי. הוא אומר, זה לא נכון. רשי רק מסביר שיש הפסד ממון, כי אם אין הפסד ממון, אז לא שייך לשלם בכלל. זה תנאי. זה לא הסכום, זה רק התנאי. והוא אומר מפורש, אז מה עם אישה? הוא אומר, בסדר, עם אישה זה מה שאתה אמרת. זה רשי רק נתן דוגמה. כל אחד מפסיד כסף כשהוא ניזור, כי הוא לא יכול לעבוד, אז אישה לא יכולה לעבוד. איתה יכולה למכור את מלאכתה. וגבר, יש גם אפשרות הזאת של הבדל. והיום שניהם לא קיים. אבל זה לא משנה, זה רק הייתה דוגמה. דוגמה עקרונית להראות שאנשים מפסידים כסף כשאין להם ידיים. אני לא חושב שזה פשט ברשי, זה פשט מאוד מאוד דחוק. אני גם הרשי ידע שזה דחוק. אבל הוא בעצם אישר את מה שאתה אמרת, ואפילו הכניס אותו תוך רשי. אבל היה עד הרבה ברשי משמע שלא, אני צריך שיהיה כאן חפצה שאפשר למכור אותו, ועכשיו אני לא יכול למכור אותו. רשי הוא קשה, שיהיה קשה. תשובה פשוטה שלפי הרמב״ם ולפי הרשי, זה שיש כאן חפצה, שבעיקרון אפשר למכור אותו. אני לא, כי אני יהודי, אבל יש מקום שנותנים לזה, לא צריכים למכור אותו, צריכים שיהיה לו ערך. יש מקום שנותנים ערך לידיים, זה שוק עבדים. תשאל היום, אין עבדים? שאלה מעניינת מה קורה היום, שאלה פרקטית, איך מעריכים את זה היום? אני צריך שוק אמיתי שייתן לי מספר. אין שוק כזה. ואתה אולי שואל שאלה, לא מסיע, אלא עקרוני, אולי המצב שאין עבדים היום שינה את זה. אז בעולמנו אין ערך לידיים מה שפעם היה. אז לאז הייתי משיב, כיוון שעל פי דין יש דבר שנקרא עבדות, אז לכן על פי דין יש ערך לידיים, עדיין נשאר בעיה, בעיה מעשית. אבל זה שאדם לא יכול לעבוד, מסיבות שצריך לדבר עליהם במסגרת של שבט, שהתורה כן אומרת שצריכים פיצוי הזה, נצטרך לדון למה באמת לא מעריכים את זה. אבל הפשט הפשוט הוא שזה במסגרת של שבט. נזק הוא לא פיצוי על על אובדן כושר, זה נקרא במשפט, אובדן כושר עבודה, אובדן כושר הסתכרות, אלא נזק זה על אובדן הגוף היד עצמו. שמואל שובר גם נפש תחת נפש זה פיצוי. הפסוקים הם בעייתיים. אם אתה שואל אותי על נפש תחת נפש, אז ששאל אותי שגם כתוב אצל בהמה. גם אצל בהמה כתוב נפש תחת נפש ופצע תחת פצע. ושם לכל זה פשוט שזה באמת פיצוי. אז יכול להיות שלא כל התחתים שיש פה, עין תחת עין, נפש תחת נפש, פצע תחת פצע, שלא כולם שווים. זו שאלה פרשנית באמת רצינית. אני לא מתיימר עוד כרגע להסביר את הפרשה לאורך העניין הזה שאני אומר, אבל אני חושב שזה קשה בכל מקרה. כי יש שם ערבוביה של מכה בימה ומכה אדם, והתחת, זה תחת זה מופיע בכולם במידה מסוימת. חלקם זה ברור שזה כוונה עם המון ומון של פיצוי. וחלקם, כפי שאתה אמרת, נפש תחת נפש, במקרה של מכה בהמית, החז"ל לומדים שמכה בהמה ישמן ומכה אדם יומת, אז מדובר בהריגה, ושם כתוב נפש תחת נפש, אז טוב, קודם כל אני יכול להגיד זה כן, למה לא? עכשיו אתה, עכשיו אני נזכר. אולי גם, ברור שיש שם עונש, אבל אולי גם נקמה, עניין נקמה יש, גואל אדם וכן הלאה. בסדר, יש שם הלדון, אני לא בטוח מה בדיוק התשובה. מנחם שואל, האם לפי אבא מינה יש חובה שהנזק ידע על ביצוע עונש? טוב, אני לא יודע מה הדינים לפי אבא מינה, כיוון שאבא מינה איננו נכון. זה אבא מינה שלנו, לא אבא מינה אמיתי. אין לנו זמן עכשיו, אבל הגמרא אומרת בלימוד הזה של כופר, שואל הגמרא, וכי מאחד הכתיב לו, תיקחו כופר, מכה, מכה, למה לי? אמרו, אם היי ואמינה, איבאי אינו נייטיב, איבאי דמי אינו נייטיב. כמה שלום, מבימה, מה מכה במה זה שומן, אף מבימה זה שומן. הפשט הפשוט הוא שאם לא יהיו שני פסוקים, אפילו שיש כבר את הכופר, לא אהב אמינה שלך, אהב אמינה, יש אהב אמינה הבא. משלמים כופר, אבל אולי זה יהיה לפי בחירתו. כופר זה דבר שאני מציע לשלם, כן? ברירת, יש דבר כזה בחוק, ברירת עונש. כן, או שבועיים בכלא, או לשלם 100 שקל. אז הייתי חושב, ניקח כופר לנפש, ראשי איברים. זאת אומרת, אם הוא רוצה, ניקח, הוא יצא, ניקח. כמה שמונה שלא, אף פעם לא פוגעים בו, אלא רק מקבלים את הכסף. אבל בבנו פרץ, יש בגמרא פירוש הפוך, שזה גם הגרסה שהמובק בצד הגמרא בשם המרשל, שהוא בצד את זה בספר אחר. שהייתי חושב שהניזק יבחר. עכשיו, זה פלא עצום. שכחתי להגיד את זה, זה הראיה לשיטתי. זה פלא עצום, אבל טוב, זה לא מה שכתוב בגמרא. אבל בן פרץ חושב שכן. והייתי חושב, לולי הפסוק הנוסף, שהניזק יבחר האם להוציא לו את עינו או שהוא ישלם. עכשיו, אהב המינה הזה, שזה בדיוק ההפך ממה שרצית בשאלה שלך, כן, אנחנו או שואלים לניזק, מה אתה רוצה? זה דבר פלא, מתי שואלים בן אדם, מה להניש את הבן אדם השני? העונש שלו, זה בינו, כמו שאמרתי, העונש זה בינו לבין השמיים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותו? אבל אם נשאל אותו, כמובן, ברמה הפופולרית, ברמה הבדואית נקרא לזה, אין הכי נעמי, כן? המון סיפורים, וזה מופיע בסרטים כל הזמן, ש
וגם היום יש נטייה כזאת שאני חושב שמאוד בעייתי בחוק הישראלי היום, של זכויות הנפגעים. אז אדם עכשיו דנים אם להוציא אותו מהכל אחרי 20 שנה לתת לו לצאת, אז החוק כבר מחייב שנודיע, נשאל, והעיתונות באמת חושב שהנפגעים צריכים להגיד לא, לא רוצים שהוא יצא. אז כן, אני חושב שיש כאן איזשהו רעיון פה, שהעונש, או הדבר הזה שעושים לו, הוא זכות הנפגע. זה התכוונתי, שזה סוג של פיצוי. אז אהב אמינו שמופיע באמינו פרץ, שאני אבחר אם להוציא את העין שלך, או שאתה תשלם לי, לכל כן הולך בכיוון הזה. וגם אהב אמינו שכתוב לנו בגמרא, שהוא יבחר, טוב, שם זה לא, זה לא משתמע לא לכאן ולא לכאן. בסוף הגמרא יש שיטה שמופיע בשם רב אלעזר, שעין תחת עין ממש, מסביר גמרא לא ייתכן, אלא שמשלמים דמי נזק ולא דמי מזיק. ששמים דמי מזיק ולא דמי נזק. עין תחת עין ממש, ממש מוצאים לו את העין, מה הכוונה? הוא משלם כמה שווה העין שלו, לא העין שהוא הזיק. אז ההבדל בין עין שלו לבין עין של נזק. עין של נזק זה, אני טוען, זה סוג של פיצוי. עין של מזיק, אולי באמת זה לא שייך. כלומר, מוצאים את העין שלך לא כדי להיות במקום העין שלו, אלא כדי שיחב לך. אז לכן, כששמים את זה, כמה אתה שווה בלי עין, כמה אתה שווה עם עין. הלוך למעשה לא פוסקים ככה, זה שיטת רבנן, זה לא שיטת, לא שיטת רבנן. מרדכי שואל, לפי זה, אני נחש עוד מעט מה היה הזה, לפי זה, רגע, דילגתי משהו ממנחם, בואו נעשה את זה לפי הסדר שאני לא אתבלבל. כמו לך ישוע, לפי זה גם צער וגם נזק זה פיצוי נפשי. מה הבדל ביניהם? זה שני פיצויים שונים. צער, אתה מבין שזה פיצוי? זה פיצוי נפשי על הצער, וזה פיצוי נפשי. אז זה שאין לך עין. תיאורטית אפשר להוציא לך את עין ולא תצטער, באיזושהי שיטה בהרדמה כללית, ואפשר לגרום לך צער שלא יהיה לך נזק, צער שלא במקום נזק. שזה נדון בזה בשבוע הבא, זה ממש הנושא של השבוע הבא, מה זה צער במקום נזק, מה צער שלא במקום נזק. אבל אדם שהוצאת לו את העין, אז יש לו שני פגיעות שונות, אחת זה שזה כואב, ובית שזה כואב לו שאין לו עין. אז לכן יש שני תשלומים כאן. שמואל סובל בחיסרון, כשבהמה חבלה בי הוא אותו חיסרון כמו שחברי פגע בי. נכון מאוד? נכון מאוד. אני מסכים. לכן אני מסכים שאין להסביר שזה כנס בגלל שאין שום נזק באמת. או אין נזק ממוני באמת. יש כאן דבר, יש כאן נזק ממוני. תלוי איך קוראים את הרמב״ם. והמחייב הוא שונה. האדם שחבל נותן פיצוי אנושי יותר. אני לא רוצה להסביר יותר מדי, כי זה אנחנו קושים לפילוסופיה, זה קראת הכתוב. אבל האדם מפצה פיצוי על הפגיעה האישית יותר, ובהמה מפצה, שני הפיצויים אפשריים. אבל אי אפשר שני פיצויים ביחד. אני מסכים שמגיע לאדם שנחבל, מגיע לו פיצוי ממוני. אני חושב שמגיע לו פיצוי נפשי נקמתי יותר. אבל רק אחד מהם. אז אם התורה אומרת את זה, אז לא זה. אם התורה אומרת את זה, אז לא זה. בזה אני מסכים. מאוד חשוב, אבל יש פיצוי נפשי ויש פיצוי גופני. אתה חוזר לשאלה הצער. זה שתי פגיעות שונות. זה חידוש של התורה, זה לא פשוט. חידשה התורה שיש חיוב הצער חוץ מהחיוב על הנזק. כי יש, זה אומר, התורה חידשה שיש שתי פגיעות שונות. זה לא שני פיצויים על אותו פגיעה. יש, אני פוגע בעצבים שלך, זה צער. צער זה הכוונה היא צער, צער פיזי, הכאב. אני פוגע בעצבים שלך, ואני פוגע בבשר. על השמדתו. אז יש שני חיובים.
היה אפשר להגיד שאין חיובות צער, זה חידוש שהתורה חיבר צער, אבל בסדר, זה באמת חייב. אני מציע, הראיות של הגריד הודפסו בספר, אני הייתי שם, אבל זה גם בספר, רשימות השיעורים של הגריד הבבא קמא, עמוד תף צדי א' עד תף צדי ג', לא הבאתי את כולם, חלקם לא ברמב"ם, רובם הם ברמב"ם, אבל יש שתי גמראיות מהגמרא שאני חושב שהן לא כל כך משכנות, אז אתה יכול לתת שם, כי זה פשוט ייקח יותר מדי זמן עכשיו, לעבור על כולם. אתה בעצם רומז לכך שאני חושב שאם זה לא עונש, אז למה שהקטן יהיה פטור? טוב, אני לא משוכנע שהרמב"ם באמת יש בדק ברמב"ם, אבל... טוב, אני צריך לחשוב על זה, אם זה באמת נפקא מינה בין מה שאמרתי לבין מה שהרב אמר. מה שאני מרוויח בהסבר שאני נותן זה שני דברים. למה הכנס פותר מהרעיון הממוני? יש רעיון ממוני, כי עובדה שכפי ששמואל עכשיו שאל, בהמה שחבלה באדם, בהמה שהזיקה אדם, כן משלם ממון. אז כשאני מזיק, למה אני פטור ממנו? אז אני הבנתי שאם זה עונש, אני לא מבין למה שעונש יפתור אותי בלשלם. אלא, נכון, יש סוגיה בכתובות על אין אדם לוקה ומשלם. כמו שיש כמלי בדרה במיני, אין אדם מת ומשלם, אז ככה אין גם אדם לוקה ומשלם. אז סוגיה קצת מסובכת, ואני לא יודע אם זאת הכוונה פה. גם זה דין מיוחד, אולי זה דין מיוחד במלכות, לא בדברים אחרים. אפשר להגיד שיש דין כללי שאין אדם נענש ומשלם. בדרך כלל זה הולך הפוך, אין אדם נענש ומשלם, אם הוא משלם, אז הוא לא נענש. כאן הוא נענש ולא משלם. אני הרווחתי מזה כשזה פיצוי ופיצוי, אז אין אדם מפצה פעמיים. ובית, הסברתי למה, אם זה כמעט שלא עונש, אז זה לא כתוב לפרמטרים של עונש, היינו צריכים אשמה, היינו צריכים רצון ולא עונס. אז אני חושב שזו שאלה באמת רצינית. אין שום רמז בשום מקום שהדין הזה ברמם, שזה כנס, לא ינהג אם מדובר אדם מועד לעולם. זה שתי נפקמינות שרציתי להרוויח. בפני שאנחנו מתפזרים, אז אני פשוט רוצה להדגיש, הסברנו רמב״ם, אבל הראשונים חולקים על הרמב״ם, הרמב״ן חולק על הרמב״ם, לפי הרמב״ן אין צורך להגיד כלום. הדין של נזק אדם, זה כמו נזק בהמה. זה נזק, זה פיצוי ממוני, היד שווה כסף, אני הורדתי ממך כסף. אם אני אדם, אני רוצה לדעת מה, זה מצחיק, יש כזה סכום שנקרא ערכו הממוני של אדם. שזה אני אומר, כמה כסף יש לו בבנק, וכמה שווה הבית שיש לו. Total worth. כמה אדם באמת שווה. לפי הרמב"ן, ורוב הראשונים, צריכים להוסיף כמה גופך שווה, כי זה גם כסף. למרות שאנחנו היום לא סוחרים בזה. זו השיטה הפשוטה של הראשונים. הסברנו את שיטת הרמב"ם, שהיא שיטה קצת שונה, ורצינו להסביר גם אותה. וזה דווקא יצא טוב, כי נכון, יש לימוד בגמרא, המילה כופר באמת משתמע כמו הרמב"ם. שזה במקום העין, והעין בטח איננה פיצוי על אובדן ערך ממוני, שאין לי עין. אני רציתי להסביר למה העין הוא פיצוי או משהו אחר. שמואל שואל, והיות ואין ערך לעיבוד עבר ואי אפשר לפצות, לכן כל סכום שישולם הוא כנס. זה ההסבר האלטרנטיבי שהזכרתי, לדוגמה, מנחת חינוך שאומר שאם אני פוגע בידו של עבד, אז זה כן ממון. אבל לא ממש בככה ברמב״ם. והשאלה ששמואל, שאל לפני כמה דקות, שאם זה ככה, אתה אומר שאין דרך להעריך את זה, ולכן כל סכום זה כנס, אז גם בהמה שחבלה, כלומר, הזיקה. במה שהזיק אדם, יש גמרא עוד מעט. זה פשוט הגמרא הבאה, אחרי נקודתיים של לימוד שלנו היום, הוא חמר דקטה ידה דיינוקה. חמור שקטה, או אחר כך לאס, אז זה גם היה צריך להיות כנס. אתה אומר שאין בכלל תשלום על ידיים, אז מה ההבדל בין אדם לבין בהמה? אני אומר שאפשר לשלם ממון על יד, ומן הסתם, והערכה היא אותו הערכה, כמה זה שווה כמה זה שווה כעבד, אבל התורה כאן חיווה אדם, זה אותו תשלום, אבל האופי הוא אופי אחר, ולכן זה קנס. זה לא התפקיד שלו. אני אסביר עוד פעם, רק פעם אחת, לפני שכולם בוכים. התפקיד של התשלום הוא לא לפצות אותו על אובדן הממון שבאמת יש לו. התפקיד הוא לפצות אותו על החלק האנושי, האישי יותר, בגלל שיש לזה אופי של נזק אישי יותר. אבל כיוון שזה פיצוי, אז רק פיצוי אחד. אז התורה חייבה אדם המזיק לשלם את הפיצוי מהסוג הזה, ולכן זה קנס, כי זה לא ממלא חלל ממוני, וחייבה בהמה, בעל הבהמה, שהזיק אדם, לשלם את הפיצוי באופי הזה. זה אותו פיצוי, זה גם אותו סכום. בהגדרה זה אותו סכום. אבל הוא משמש לתפקיד אחר. התפקיד הוא למלא את החור הממוני שלו, איזה ממון, או שהתפקיד הוא למלא את החור הנפשי שיש בו. ולא שייך לשלם על שניהם. כי מדובר באותו סכום ממש, באותו כמה שווה עבד לפני כן, כמה שווה עבד אחרי כן. אבי, דילגתי על מישהו? שזה רק המחשב דילג. כן, אבי, אם נזק אינו פיצוי, לפי הסבר ראשון של הרב ברמב״ם, למה התורה לא מגדיר את זה כעונש בפירוש? נזק תחת נזק מרמה שיש מקביל ואין שום מקביל בין מעשה למושג של עונש. אינני יודע. זה מפריע לי. אם זה עונש הזה, אני לא כל כך שאתי על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא צריך לכתוב את המילה עונש. אף פעם לא כתב את המילה עונש. כתוב, מחשפה לא תחייך, אתה יודע איזה עונש. אנחנו מבינים שזה עונש. אבל זה כן מפליא ברמב״ם. אם הרמב״ם חושב שקנס זה עונש, היה יכול איכשהו לרמוז לזה. אני חושב שיש נטייה לבני אדם, ודאי לתלמידים, שאני פשוט חושב במקרים בעבר, שכל פעם שהוא מתמיד הקנס חושבים על עונש. ואני מאוד מאוד לא בטוח שזה נכון. ממש לא בטוח שזה נכון. 30 של עבד, אני לא יודע אם זה עונש. זה קנס. העיקר הוא שאיננו ממלא חור כספי. לא כל קנס זה עונש, אולי יש חלק מן הקנסות, כן? אבל לא כל קנס הוא עונש. ככה נדמה לי. ולכן על הרמב״ם זה הפריד. על הפסוק זה לא מפריד. המילה עונש לא מופיע בשום מקום בתורה. מה אתה רוצה ממני? גם מלכות לא כתוב שזה עונש. כתוב שזה מה שעושים לרשעים. טוב, המילה רשע, משהו שזה עונש. אבל קשה לדעת. מה השמול אומר? אחריות. אחריות זה במקום להחליף איזה מילה? לא עונש אלא אחריות. הבנתי נכון? יכול להיות, יכול להיות. טוב, אנחנו באמת עברנו את הזמן. אנחנו לומדים בשבוע הבא. הסוגיה, יש ללמוד, כל אחד שילמד את הסוגיה בעמוד ב', שזה סוגיית שליחותי, אבל השיעור לא יעסוק בזה. השיעור יעסוק בצער, שזה הדבר הבא ברשימה. זה מתחיל בפי ד' עמוד ב', באמצע עמוד, ושני קטעים, עד לאמצע עמוד של פי עמוד א', איפה שמתחילים בריפוי. יש כאן שני קטעים לגבי צער, איך מעריכים אותו ובאיזה צער מדובר. מראה מקומות ישלחו, אין הרבה מקומות, אבל בסדר, מראה מקומות ישלחו, בעזרת השם בהקדם, והשיעור בשבוע הבא. אם אין עוד שאלות, אז לילה טוב ומבורך לכולם. עודד, מרדכי. להתראות בשבוע הבא.